עכשיו ביום ראשון של פרשת אחרי, פרק ז' פסוק א', וידבר אדוני אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני אדוני וימותו. נקרא גם את פסוק ב' ואז נראה את רש"י. ויאמר אדוני אל משה, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על אהרון, ולא ימות, כי בענן יראה על הכפורת. מסביר רש"י על מה מדובר כאן. וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון וגומר. שואל רש"י, מה התלמוד לומר? לכאורה בפסוק א' כתוב וידבר השם אל משה, פסוק ב' איך מתחיל? ויאמר השם אל משה. אז בעצם מה נאמר בפסוק א' שרק נאמר רק תאריך לכאורה, לא נאמר שום מה האמרה שנאמרה. אומר רש"י כך, היה רבי אלעזר בן עזריה מושלו, רבי אלעזר בן עזריה נתן משל כדי להבין את הפסוק, משל לחולה שנכנס אצלו רופא, אמר לו אל תאכל צונן ואל תשכב בתחם. מדובר בחולה שיש לו חום והוא מחפש דרך לצנן ולקרר את עצמו, יש לו שני דרכים איך לצנן את עצמו, להכניס משהו קר פנימי על ידי שהוא יאכל משהו קר, ישתה משהו קר, או שהוא ישכב במקום קריר. הרופא אומר לו, אל תכניס קריאות פנימה ואל תכניס קריאות מבחוץ. בא אחר ואמר לו, אל תאכל צונן ואל תשכב בתחב, שלא תמות כדרך שמת פלוני. אז הרופא הראשון שאמר לו את העזרות האלה ולא אמר לו, תשמע, פלוני מת בגלל זה, אז הוא לא יכול להיות שהוא לא כל כך ישפיע עליו, ובכל אופן יהיה לו חם, הוא יחפש כן משהו קר לצנן את עצמו. אבל ברגע שהשני אומר לו, תשמע,
מה יקרה?
אם תעשה את זה, אתה יכול למות, זה יותר מן הראשון. השני שהוסיף את התוספת הזו של שלא תמות, הוא בעצם זירז את החולה בשמירה על ההוראות הרבה יותר. וכך נאמר, אחרי מות שני בני אהרון ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא. לכן הפסוק ב' שהוא בעצם עיקר האזהרה פה, שלא ייכנס בכל עת אל הקודש אהרון, אז האזהרה באה אחרי מות שני בני אהרון, כי אהרון הכהן יש לו תשוקה מאוד גדולה להיות קרוב לאלוקות, יש לו תשוקה מאוד גדולה להיכנס לקודש הקודשים. מה שיש לו תשוקה מאוד גדולה, הוא מחפש איך להרגיע את זה, איך לא להיות בתשוקה אדירה, איך להירגע. הרגיעה זה כאילו החולה שמחפש משהו צונן כדי לצנן את החום שלו. אהרון הוא כאילו חולה, הוא חם, אז מה יכול לגרום לו החום הזה? הוא יוצא להיכנס לקודש הקודשים בכל עת, כל פעם הוא יוצא להיכנס כדי לראות את המחזה האלוקי ו להרגיע את החמימות שיש בו. אמר לו משה רבינו, אל תאכל צונן ואל תשכב בתחב, אל תחפש דרך לצנן את החמימות שלך, למה שלא תמות כדרך שמת פלוני, כמו ששני בניו נדב ואביהו, זה מה שהיה להם, היה להם תשוקה גדולה להיכנס לא לפי הסדר, וזה באמת שלא ימות כדרך שמתו בניו. ועל זה נאמר בפסוק ב' ולא ימות. מה הדגש ולא ימות? שאם בא ומת, אם הוא ייכנס אל הקודש, אם הוא ייכנס לקודש הקודשים לא בתאריכים הקבועים, לא ביום כיפור, אז הוא יכול חלילה למות. מה המיוחד בקודש הקודשים שאסור לו להיכנס? אומר הפסוק, כי בענן נראה, כי תמיד אני נראה שם עם עמוד הענני, תמיד איפה יש את הגילוי האלוקי בפנים, עמוד הענן איפה הוא שורה שם במקום הקודש. ולפי שגילוי שכינתי שם, איפה מתגלה השכינה? איפה הקדוש ברוך הוא מגלה את דבריו למשה רבינו, כמו שכבר למדנו מהמקום הזה? ייזהר שלא ירגיל לבוא, שלא ייכנס לשם ככה בהרגל יומיומי, אלא יש תאריך מסוים מתי אפשר להיכנס. זהו פשוטו. זה הפירוש הפשוט, כי בענן הראה אל הכפורת. מה הפירוש כי בענן? מכיוון שאני תמיד נמצא שם בגילוי של הענן, אז לכן שהוא לא ייכנס תמיד. זהו פשוטו. ומדרשו, המדרש אומר שכי, פירוש המילה כי זה כאילו כתוב אלא, כי בענן זה לא סיבה למה לא להיכנס, אלא זה תנאי מתי הוא כן יכול להיכנס. אלא מתי הוא יכול להיכנס? בענן הראה אל הכפורת. מה זה בענן? לא, מדרשו אומר רש"י, לא יבוא כי אם בענן הקטורת ביום הכיפורים. הרי ביום כיפור נראה בהמשך הכהן גדול מכניס את הקטורת לקודש הקודשים עד שהבית כולו מתמלא באשן כמו ענן, ואז בעבודה המיוחדת הזו של יום כיפור, שהוא נכנס להקטיר את הקטורת בפנים, אז הוא יכול להיכנס. זה נקרא בענן הראה אל הכפורת לפי המדרש. פסוק ג', בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בין בקר לחטאת והי לעולה. זאת אומרת, לא מספיק שהגענו לתאריך הזה של יום כיפור, וזה כבר מאפשר לו להיכנס בלי כלום, עצם הדבר שהגיע היום הזה תיכנס לשם. לא, צריך גם להקריב קורבנות מיוחדים ביום הזה, ורק אם הוא יעשה את כל סדר היום, אז יהיה לו את שתי הפעולות, יהיה לו גם את התאריך וגם את הפעולות של היום, ואז הוא יוכל להיכנס. מה שקשה לרשי בו בפסוק ג' על המילה הראשונה שכתוב בזאת, לכאורה לרשי קשה, המילה בזאת מיותרת. היה צריך להיות כתוב, כמו בהמשך לפסוק ב', כי מתי הוא כן יכול להיכנס, היה צריך להיות כתוב ככה, בענה נראה על הכפורת, ובפר בין בקר לחטאת, והי לעולה. זה התנאים, ביום כיפור ועם הקורבנות. מה זה בזאת? כאילו בזאת זה כאן מתחיל התנאי, הרי התנאי כבר היה לפי המדרש קודם במילים בענן. אומר רש"י, יש כאן רמז, בזאת גימטריה שלו 410, רמז לבית ראשון. המילה בזאת זה גימטריה של מספר השנים שבית המקדש הראשון היה קיים, וזה הזמנים שעל זה נאמר יבוא אהרון אל הקודש. מה קורה עם בית שני? בבית שני לא נכנס כהן גדול לקודש הקודשים, הרי בבית שני הוא גם נכנס, אז למה מביאים כאן רמז רק על בית ראשון? זה ידוע שיש הבדל גדול בין בית ראשון לבית שני, שבבית ראשון הכהנים שהתמנו להיות כהנים גדולים, הם כולם נמשכו בשמן המשחה, שלמדנו על זה בספר שמות, שהיה שמן מיוחד שהיה צריך למשוך על הכהנים, על הכהן גדול. השמן הזה היה עובר מכהן גדול אחד לשני רק בבית ראשון. לפני שחרב בית ראשון, אז היה מלך יהודה, קראו לו יאשיהו המלך, והוא גנז מספר דברים שהיה בבית ראשון. אחד מהדברים, הוא גנז את ארון הקודש, אחד מהדברים שהוא גנז את שמן המשחה. בבית שני כבר לא היה שמן המשחה. איך היו מתמנים הכהנים גדולים בבית שני? זה הלך על ידי קשרים וכסף, זה היה כל מיני דברים, כן, זה היה באילוצים, זה לא היה בצורה, הכהנים גדולים של בית שני לא היו כאלה צדיקים כמו בבית ראשון. אז לכן, בבית שני אי אפשר להגיד שקוראים לכהן גדול אהרון. רק בבית ראשון אפשר לקרוא לכהן גדול אהרון. למה? כי בבית ראשון כל הכהנים הם דומים לאהרון, כמו אהרון שהוא התמנה על ידי שמן המשחה, על ידי גדולתו. ככה בבית ראשון כל הכהנים הם כאילו אהרון, לכן בזאת יבוא אהרון. בבית ראשון יבוא אהרון, בבית שני זה כבר רמה אחרת, זה אופן אחר.
כמה שנים היו בין בית הראשון
לבית
השני?
70
שנה. וכמה זמן נשאר הבית השני?
420 שנה.
הראשון 410?
והשני 410. בזאת יבוא אהרון וגומר אומר רש"י, ואף זו לא בכל עת. גם אם הוא רוצה להביא את הקורבנות האלה, יחליט הכהן גדול שבחודש אייר הוא יביא את הסדר קורבנות של יום כיפור והוא רוצה להיכנס, לא יעזור. צריך את שני התנאים, צריך גם את הקורבנות וגם את התאריך, כי אם ביום הכיפורים, כמו שמפורש בסוף הפרשה, בחודש השביעי ועשור לחודש, נראה במפורש, נגיע עד מעט לפסוק, לא מוכר, פסוק חפתת, שמקדום במפורש, שהתהליך הזה הוא ביום מסוים בשנה ולא רק הקורבנות מספיקים. פסוק ד', כתונת בד קודש ילבש, ומכנסי בד יהיו על בשורו, ובאבנת בד יחגור, ובמצנפת בד יצנוף, בגדי קודש הם, ורחץ במים את בשרו לבישר. אומר רש"י, כתונת בד וגומר, הרי אנחנו יודעים שהבגדים של הכהן גדול היו לו 8 בגדים, למדנו על זה באריכות בפרשת תצווה, והם היו בגדים שהיה שזור בהם זהב, ולכן באופן כללי לבגדים של הכהן גדול שהיה לובש באופן תמידי כל השנה, קוראים לזה בגדי זהב. אבל היה לו חוץ מזה עוד 4 בגדים שונים שהיו עשויים מבד. מבד זה היינו של פשטן, בלי זהב. וביום כיפור, כמו שנראה, היו עבודות שונות שכהן גדול היה עושה עם בגדי זהב, והיו עבודות שונות שהוא היה עושה עם בגדי פשטן. הוא היה צריך להחליף במהלך היום מבגדי זהב, להוריד, לשים את בגדי הפשטן ולחזור חלילה. ככה 5 פעמים היה לו את ההחלפה הזו, ונראה בהמשך שבכל פעם לפני שהוא עבר למדים הבאים הוא היה צריך לטבול במקווה, ולפני שהוא היה פושט את הבגדים הוא היה צריך לקדש ידיים ורגליים בכיור. אחרי שהיה לובש את הבגדים החדשים היה צריך עוד הפעם לקדש ידיים ורגליים בכיור. ומכיוון שהיה לו 5 פעמים את כל התהליך, עוד מעט נראה מה הוא עשה בכל 5 פעמים האלה, אני רוצה שבסך הכל הוא טבל במהלך היום הזה 5 פעמים הוא טבל, ו10 פעמים הוא עשה קידוש ידיים ורגליים. על זה כאן אנחנו מדברים על הפעם הראשונה שהוא עובר מבגדי הזהב לבגדי הפשטן. כי איך שהוא בא ביום כיפור בבוקר,
בגדי בית כאלה,
בגדי עבודה מיוחדים ליום כיפור. עוד מעט נראה לאיזה פעולות. איך שהוא בא ביום כיפור בבוקר מהבית, היה לו בגדי חול של הבית שלו, הוא בא לבית המקדש, קידש ידיים ורגליים, ולבש את בגדי הזהב, ועשה את העבודות הרגילות לעשות בכל יום. מה עושים כל יום? מקריבים את קורבן התמיד של הבוקר, ומדליקים את המנורה. אז זה הוא עשה, הוא הגיע בבוקר, היה לו את בגדי הזהב שלו, והוא שם את קורבן התמיד, הקריב את קורבן התמיד, וגם כן הדליק את המנורה, והקריב את הקורבנות שהם מיוחדים ליום כיפור כחג, כמו שבכל חג יש את הקורבנות של היום, ככה גם ביום זה.
מה זה להדליק את המנורה ביום כיפור?
ככה גם כל יום היה צריך להטיף את המנורה, וככה הקריבו קורבנות, אתה שואל לגבי מלאכות, למה מותר ואסור?
כן.
אז בבית המקדש עשו את כל המלאכות, שחטו בשבת, ביום כיפור, ועשו והדליקו את האש, עשו את הקטורת, כל הפעולות שנעשו בבית המקדש זה עולם אחר, זה לא אותו עולם שמחוץ לבית המקדש. אז בואו נראה עכשיו את רש"י. אמר רש"י כתונת בעד וגומר, מגיד, מה לומדים מהפסוק הזה, שאינו משמש לפנים בשמונה בגדים שהוא משמש בהם בחוץ. הבגדים שהוא נכנס, כי הפסוק אומר כתונת בת קודש ילבש, ומה לפני זה הוא לא היה לבוש, אלא כשהוא עושה את העבודות בפנים, כשהוא נכנס פנימה עכשיו לקודש הקודשים, כשהוא נכנס פנימה לעשות פעולות מיוחדות לפנימיות של יום כיפור, זה לא אותם בגדים שהוא משמש בחוץ שהוא עושה בדרך כלל ביום יום במהלך כל השנה, וגם ביום כיפור עצמו בעבודות אחרות שיש בהם זהב. כי למה הוא לא נכנס לפנים עם הבגדים של כל השנה? מה החיסרון? הם בגדים טובים שכל השנה הולך איתם. החושן, האפוד וכו', מה הבעיה להיכנס איתם? בגלל ששזור בהם זהב, זה החיסרון. מה החיסרון? לפי שאין קטגור נעשה סנגור. זהב מזכיר לנו את חטא העגל, שהיה עשוי מזהב. חטא העגל זה קטגוריה על עם ישראל. והכהן גדול ביום כיפור הרי נכנס לסנגר על עם ישראל. אז לא ייתכן שכשאני נכנס לסנגר תעשה עם סלמנים שהם בעצם מזכירים את הקטגוריה, אלא לכן כשהוא נכנס לעשות העבודות המיוחדות לפנים, אז הוא הולך בארבעה ככהן אדיוט, הולך עם ארבעה בגדים כמו כהן רגיל, זה בגדי בד, בגדי פשטן, וכולן של בוץ. בוץ זה נקרא של פשטן. קודש ילבש, שכתוב שהבגדים הללו היו צריכים להיות קודש, כך כתוב כתונת בת קודש ילבש, אומר רש"י, שיהיו משל הקדש, שזה לא בגדים ששייכים פרטי אישי לאהרון הכהן מהבית שלו, יש לו בגדים אישיים, אלא זה משל הקדש ששייך
לבית המקדש.
במצנפת בד יצנוף. מה זה יצנוף? אומר רש"י כתרגומו יחת ברישה. אונקלוס מתרגם את המילה יצנוף יחת. מה זה יחת? יניח בראשו. כמו שנאמר הלשון בספר בראשית, ותנח בגדו, ותנח שם אצל אשת פוטיפר, אז שם אונקלוס מתרגם ואחתיתי, אותו דבר פה יחת, זה אותו משמעות, אותו שורש של ואחתיתי, דהיינו להניח. מה הכוונה? בדרך כלל הפירוש המילים של לצנוף, לצנוף בדרך כלל זה לא להניח, לצנוף זה לגלגל, לסבב ולגלגל. למה פה כתוב על המצנפת יצנוף, ואונקלוס מתרגם יחד, היינו יניח? כי בדרך כלל הכובע הזה שהכהן גדול היה לובש, המצנפת, פעם ראשונה היה צריך לצנוף, היינו לסובב ולסובב ולסובב סביב הראש עד שהוא יהיה תפוס. אחרי שהוא כבר קיבל את הצורה של הראש שלו, אז הוא לא צריך כל פעם לפתוח את זה ואז כל פעם להלביש. אחרי שהוא כבר תפוס בצורתו, הוא יוכל להוריד ואחר כך להניח. לכן אומר אונקלוס, מה שכתוב יצנוף, אין הכוונה שהוא צריך לגלגל, אלא יניח, כי זה כבר מגולגל ומוכן. ורחץ במים, אומר רש"י, מה שאמרנו קודם בעל פה, אותו היום טעון טבילה בכל חליפותיו. כל פעם שהוא מחליף מבגד, בגדי זהב לבגדי פשטן, הוא צריך לטבול. וחמש פעמים היה מחליף, חמש פעמים היה צריך לשנות את הבגדים שלו באותו יום, כמו שאמרנו, כשהיה מקריב את קורבן התמיד של הבוקר, זה היה בבגדי זהב. אחר כך הוא היה עושה את העבודות המיוחדות של אותו יום, כמו שנראה עוד מעט, לקחת שתי הסעירים, עושה גורלות, מה להשם, מה להזזל, כמו שנראה עוד מעט. כל זה היה בבגדי פשטן. אחר כך היה צריך להקריב את העיל, כמו שנראה, העיל שלו והעיל של העם, הוא עושה את זה בבגדי זהב. אחר כך היה צריך להוציא מקודש הקודשים את הקף עם הקטורת שהוא הכניס בפעולה הראשונה שלו עם בגדי הלבן. את זה עוד הפעם נכנס בפנים להוציא את זה, אז עוד הפעם בגדי לבן, והסיום של היום היה עם קורבן התלמיד של בין הארבעים, היה שוב עם בגדי זהב. חמש פעמים, וכל פעם היה צריך לטבול, כמו שרשי אומר, וחמש פעמים היה מחליף, מעבודת פנים לעבודת חוץ, ומחוץ לפנים, תלוי, כשעושה את העבודה, היה לו עבודה מאוד קשה ביום הזה, זו עבודה פיזית אפילו מאוד קשה. היה צריך לעבוד מאוד קשה, הוא משנה מבגדי זהב לבגדי לבן, מבגדי לבן לבגדי זהב, ובכל חליפה טעון טבילה ושני קידושי ידיים ורגליים מהכיור. פעמיים היה צריך כפעם לקדש ולטבול ולהלביש וכל זה לעשות, לשחוט, היה לו פשוט עבודה ממש לא קלה באותו יום. פסוק ה'
וגם יכול למות ממושה.
ומעט הדת בני ישראל ייקח שני סעירי עיזים לחטאת ואיל אחד לעולה. בני ישראל, מהרכוש של בני ישראל, הוא מקבל כאן שלוש בהימות, כמו שנראה בהמשך מה עושים עם אותם שני סעירים שבני ישראל מביאים. בנוסף לזה שהוא מקבל ולוקח את הסעירים, את האיל, אומר לנו פסוק ו', והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו וכיפר בעדו ועד ביתו. עכשיו אהרון הכהן, אמרנו הרי קודם בפסוק ג' שנאמר איך יכול כהן גדול להיכנס ביום כיפור, אז כתוב בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בין בקר לחטאת. אז החטאת הזה שהזכרנו אותו קודם בפסוק ג', מתייחסים לזה עכשיו בפסוק ו', אומרים את הפר הזה לחטאת שאמרנו עכשיו. של מי זה? זה אשר לא את פר, לפני שנראה למה זה, נראה את המשפט הקודם, את פר החטאת אשר לא. מה זה אשר לא? אומר רש"י, את פר החטאת אשר לא אמור למעלה, זה אותו פר שדיברנו עליו קודם, ולמדך כאן שמשלו הוא בא ולא משל ציבור, זה לא מכסף ציבור, זה הוא צריך להביא מהרכוש האישי שלו,
מאהרון הכהן.
אהרון הכהן, אותו דבר כל כהן גדול בדורו. ומה הוא אומר ועושה עם הפער הזה? וכיפר בעדו ובעד ביתו. מה הפירוש וכיפר? הוא עוד לא שוחט את זה פה עדיין, אלא מה הכוונה פה וכיפר? מתוודה עליו אבונותיו ואבונות ביתו. הוא פשוט אומר את הוידוי שהוא אומר ביום כיפור, כמו שאומרים זה גם בתפילת מוסף של יום כיפור, את כל סדר העבודה, בדיוק מה הוא עושה עם כל התהליך בצורה מפורטת. אז פה הוא אומר את הוידוי על הפער הזה של החטאת.
אחרי שהוא... היחידה שהוא צריך קורבן בפני עצמו.
הקורבן שאישי שלו. היה לו חוץ מזה כל יום את המנחת חביתין שלו, אבל פה כרגע הפער הזה ביום כיפור הוא שלו. מה הוא עושה לאחר מכן? הוא לא שוחט עדיין את הפער הזה. אמרנו שיש לו שני סעירים שבא מעד את בני ישראל. זה היה בפסוק ה'. אמרנו עכשיו פסוק ז', מה עושים? ולקח את שני הסעירים. והעמיד אותם לפני אדוני פתח אוהל מועד. את שני הסעירים הללו, אז הוא שם אותם פתח אוהל מועד. מה עושים עכשיו עם שני הסעירים? פסוק ח', ונתן אהרון על שני הסעירים גורלות, גורל אחד לאדוני וגורל אחד לעזאזל. מה הוא עושה? אומר רש"י, ונתן אהרון על שני הסעירים גורלות, מעמיד אחד לימין ואחד לשמאל. הוא לוקח, יש לו קופסה, כמו שאני רואה עוד מעט, קלפי קוראים לזה, והוא בתוך הקופסה יש לו שתי גורלות, שתי חתיכות עץ, שעל כל אחד מהם כתוב, על אחד מהם כתוב להשם, אחד כתוב לעזאזל, ושניהם נמצאים בתוך הקלפי. את הסעירים, הוא שם סעיר אחד בצד ימין שלו, ואחד סעיר בצד שמאל. ונותן, הגרלה, ונותן שתי ידיו בקלפי, שם את שתי הידיים, לתוך הקלפי, לתוך הקופסה, ונוטל גורל בימין וחברו בשמאל, מוציא מה שיוצא לו ביד ימין ואחד ביד שמאל, ונותן עליהם ושם את הידיים שלו, יד ימין על הסעיר שנמצא ביד צד ימין ויד שמאל על הסעיר שנמצא בצד שמאל. את שכתוב בו להשם הוא להשם, ואת שכתוב בו לעזאזל, משתלח לעזאזל. אז עכשיו נקבע איזה משני הסעירים, כתוב ששני הסעירים צריכים להיות דומים במראה, בדמים, בצורה, צריכים להיות זהים ממש, ועכשיו הגורל יקבע מה יהיה להשם ומה יהיה לעזאזל. מסופר שבדרך כלל
היה חל...
כן, זה מעובב בפנים, אחר כך הוא מעלה, שם את שתי הידיים, מה שיוצא, ימין ימין. אז מאיפה היה יוצא, מה היה יוצא ימין? לכאורה פעם היה יוצא שהימני היה לשם, ופעם היה יוצא שהשמאלי לשם. סיפר שאצל שמעון הצדיק, הזכרנו אותו בפרקי אבות, שהיה משיירי כנסת הגדולה, הוא היה כהן גדול. אצל שמעון הצדיק הוא היה 40 שנה כהן גדול, וכל ה-40 שנה שלו תמיד אצלו הימני היה לשם, תמיד.
היה רשום עליהם, על הסעירים?
לא, הסעירים, אם היה רשום על הסעירים, אז מה הגרלה? רשום על הפתקאות שיש בקופסה, והוא מוציא פתקה אחת סגורה, עכשיו באחד מהם כתוב להשם ואחד לעזאזל, הוא לא יודע מה עדיין. שם יד ימין על הסעיר הימני, יד שמאל על הסעיר השמאל. עכשיו מסתכלים מה יוצא, אצל שמעון הצדיק תמיד, 40 שנה, הימני תמיד היה
להשם. ימין
הוספה היום. מה זה עזאזל? אומר רש"י, עזאזל הוא, אז המילה עזאזל זה שתי מילים בעצם. אז זה...
עזל.
לא, אז זה א' למד כמו כל. מה זה שתי המילים האלה? אומר רש"י, הוא אר אז וקשה. זה אר אז, אר אמ. המילה אז זה כמו מה שאנחנו יודעים, דבר...
עוז.
עוז, כן? קשה, איל, איל, שם השם כל, אילי הארץ, מה זה? זה אנשים חזקים.
יש א' ז' למד.
בסדר, זה נטריקון, זה נמצא בתוך המילה זזל, יש את המילה אז, יש את המילה כל.
יש את זה מקום במדבר.
אז המקום הזה זה אר אז וקשה, צוק גבוה. זה מקום שהוא צוק. מאיפה יודעים שהוא צוק? שנאמר, אנחנו נראה בעזרת עוד מעט, מה זה צוק? זה אר גבוה ותלול מאוד. מאיפה יודעים שזה ככה תלול? שנאמר, עוד מעט נגיע בעזרת השם לפסוק חב"ב, כתוב שהוא שולח את השעיר לארץ גזירה. מה הפירוש של המילים ארץ גזירה? גזירה זה מלשון גזור, חתוך, כן? אם יש לך אר, שהאופן איך הוא יורד, זה ככה לאט 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 לאט, אז אתה לא רואה אותו כאילו, כאילו אר גזור, הוא פשוט יורד בצורה איטית. אבל אם יש לך אר, ופתאום... נחתך, וכאילו נראה לך כאילו הארץ גזרו אותו, כאילו באמצע.
כמו שבר.
כן? שבר בר, זה צוק. אנחנו קוראים לו ארץ גזירה, זה מלשון פשוט גזור באמצע. אז זה נקרא עזאזל.
לא קשור לעזה משהו.
ארץ גזירה, אומר רש"י חתוכה. עכשיו, אחרי שהוא עשה את הגורל, אומר פסוק ת' והקריב אהרון את השעיר אשר עלה עליו הגורל לאדוני, ועשה הוא חטף. הוא לוקח את השעיר הזה שהגורל היה על השם, והפרוש ועשה הוא חטאת, הוא עוד לא מקריב אותו. אלא מה זה נקרא ועשה הוא חטאת, אומר רש"י. כשמניח הגורל עליו, קורא לו שם ואומר, להשם חטאת. צריך לקבוע ולומר, בפה מלא זה עבור חטאת, כי זה עלה עליו הגורל חטאת. פסוק י' והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל, יועמד חי לפני אדוני לחפר עליו, לשלח אותו לעזאזל למדבר. אומר רש"י כאן דבר מעניין. יועמד חי, מה הפירוש? כמו יועמד חי. כאילו היה כתוב כאן יועמד חי, על ידי אחרים, ותרגומו יתקם כד חי. דהיינו, שאת זה דואגים בינתיים שהוא יחיה. מה הסיבה שאומרים את זה פה? אני אגיד בעל פה, נקרא אחר כך בפנים. מה עושים עם השעיר כשהוא הולך לעזאזל? מה עושים איתו? אנחנו יודעים מידע... ששוחים אותו, מה עושים? עולים אותו לראש ההר, לצוק, כמו שאנחנו אומרים את זה ביום כיפור בתפילה, שהכהן, השליח שעולה עם השעיר עד לראש ההר, זורק אותו מלמעלה, והוא לא מספיק להגיע לחצי ההר, והוא מתפרק איברים איברים, אותו שעיר. ממש לגמרי, כי הוא בעצם כמו כל עוונות בני ישראל נשלחים איתו ביחד. אבל כל התיאור הזה שהוא מת שם, איפה זה כתוב בתורה? תורה כתוב, שולחים אותו לעזאזל, שולחים אותו, אולי תשלח אותו, וזהו, מי אמר לך מה יקרה לו? אומר רש"י, מכיוון שכתוב פה, כרגע יועמד חי לפני השם, פרושו שכרגע הוא יועמד חי, אבל מה יהיה איתו אחר כך? הוא לא יהיה חי. מזה לומדים את זה, זה נראית לשון רש"י. מה התלמוד לומר? לפי שנאמר, לשלח אותו לעזאזל, כתוב שצריך לשלוח אותו לעזאזל, ואיני יודע שילוחו אם למיטה, אם לחיים. וכך נאמר יועמד חי, עמידתו חי עד שישתלח, עד ששולחים אותו הוא חי, אחרי שישלחו אותו הוא כבר לא יהיה חי, מכאן, מהמילים האלה לומדים ששליחותו למיטה, שכששולחים אותו המשלוח הוא למטרה להעמיד אותו. אחרי זה כתוב בתורה, לפני ששולחים אותו מה עושים עליו? לחפר עליו. מה זה לחפר עליו? אמר רש"י שיתוודה עליו, כי דכתיב ויתוודה עליו, עכשיו צריך הכהן להתוודות, כמו שנראה עוד מעט, נלמד בפסוק חף א', כתוב שאהרון סומך את שתי הידיים שלו על השעיר הזה החי ומתוודה עליו, ואז הוא שולח אותו. אז זה נקרא לכפר עליו. פסוק י' והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, וכיפר בעדו ובעד ביתו, ושחט את פר החטאת אשר לו. זאת אומרת, אחרי שהוא עשה את הפעולות האלה עם הגרלה, הוא סיים את הגרלה, אנחנו כבר יודעים מה לאשר ומה זה לעזאזל. יש לו הרי את פר החטאת שהזכרנו קודם, עוד לא אמרנו שהוא שוחט אותו, רק הזכרנו קודם שמה הוא עשה על הפר, אמרנו וכיפר בעדו, אמרנו מה הוא עשה על הפר, הוא רק התוודה עליו. מה כתוב פה? עוד הפעם וכיפר בעדו. מה זה עוד הפעם וכיפר בעדו? עוד הפעם התוודה עליו. אבל כבר אמרנו קודם בפסוק ו' שוכיפר בעדו שהוא התוודה על הפר הזה. מה הוא צריך להתוודות עוד הפעם על הפר הזה? אומר רש"י, וכיפר בעדו וגומר וידוי שני. באמת הוא מתוודה על הפר הזה וידוי נוסף, למרות שהוא כבר עשה וידוי קודם. מה היה לשון קודם בוידוי? קודם היה כתוב וכיפר בעדו ובעד ביתו. מה כתוב פה בוידוי? אותו דבר, וכיפר בעדו ובעד ביתו. מסביר רש"י, וידוי שני עליו ועל אחיו הכהנים. הפעם הזה זה לא היה על ביתו, על משפחתו, אלא הפעם על ביתו הכוונה לכל הכהנים, שאין כולם קרויים ביתו, שנאמר בית אהרון ברכו את השם וגומר. אז רואים שהכהנים נקראים בית, הבית של אהרון. מכאן שהכהנים מתכפרים בו, מכאן רואים שהכהנים, הכפרה שלהם זה בפר הזה, זה לא רק אישית לאהרון ומשפחתו. וכל כפרתן, על מה צריך לחפר? איזה פעולות הכהנים לא טוב, לא עשו טוב אולי, שצריך לחפר עליהם? אומר, וכל כפרתן אינה אלא על תומת מקדש וקודשיו, כמו שנאמר, וכיפר על הקודש מתומות וגומר. מה זאת אומרת? אם כהן היה תמה, הוא לא ידע שהוא תמה, ונכנס לבית המקדש, הוא ידע שהוא היה תמה, אבל הוא שכח שהוא נטמא, נכנס לבית המקדש והוא בעצם תמה, והוא לא יודע, אם הוא ידע מזה, אז יש לו קורבן, קורבן עולה ויורד, למדנו על זה כבר בספר הזה בפרשיות קודמות, אבל אם הוא לא יודע מזה, אז מי ידע, מי יחפר על המעשה שהוא עשה? אז היה את הפר החטאת הזה שהוא בא לחפר על הכהנים, שהם לא יודעים בעניין הזה. זוג י' ב', אחרי שהוא עשה את ההגרלות, ואנחנו ממשיכים לפסוק י' ב', פסוק י' ב', ולקח מלוא המחתה גחלי אש, מעל המזבח, מלפני אדוני, ומלוא חופניו כתורת סמים דקה, והביא מבית לפורוכת. כל זה הוא עדיין נמצא בבגדי לבן. אמרנו, את בגדי זהב הוא עשה בבוקר את קורבן התמיד. בגדי לבן, מה הוא עשה? הוא עשה את ההגרלות על הסעירים, עכשיו הוא הולך להקטיר כתורת. איך הוא מקטיר כתורת? הוא לוקח מלוא המחתה גחלי אש. מאיפה יש לו גחלי אש? מעל המזבח. איזה מזבח? אומר רש"י, מעל המזבח החיצון. מלפני השם, מה הכוונה מלפני השם? מצד שלפני הפתח, והוא צד מערבי. הצד המערבי של מזבח החיצון נמצא מול הכניסה לפנימה, להיכל. אז הוא לוקח במזבח עצמו מאותו צד מערבי של המזבח, הוא לוקח על המחתה גחלים, גחלים בוערות. אחר כך הוא לוקח מלוא חופניו כתורת סמים דקה, שזה הסממני הכתורת. מה הכוונה דקה? שואל רש"י, דקה, מה תלמוד לומר דקה? אבל כל הכתורת דקה היא, שנאמר, ושחקת ממנה הדק. למדנו כבר בספר שמות שאיך עושים את הכתורת, כל הזמן צריך להיות, לוקחים את כל הסממנים, שוחקים אותם מדק והם מאוד דקים, אז מה הכוונה פה דקה? אלא שתהי דקה מן הדקה. שמערב יום הכיפורים היה מחזירה למחתשת. ערב יום כיפור לקחו את הכתורת שצריך לעשות באותו יום, ועוד הפעם עשו את זה שיהיה עוד יותר דק. אז הוא לוקח כתורת, מלוך אופניו, כתורת שמים דקה, ויש לו מחתה מלאה בגחלים. מה הוא עושה? פסוק י' ג' ונתן את הכתורת על האש לפני אדוני, וכיסה ענן הכתורת את הכפורת אשר על העדות ולא ימות. הוא נכנס עם זה פנימה לקודש הקודשים, והוא שם שם את הכתורת על האש, אומר רש"י שבתוך המחתה, הוא שם את הכתורת על האש שיש לו בתוך המחתה, ואז מתמלא כל המקום בעשן הענן הכתורת, והוא משאיר את המחתה עם הכתורת בפנים ויוצא. מתי הוא יוציא את זה משם? נראה בהמשך, באחד ההחלפות של הבגדים הוא יצטרך להלביש במיוחד עוד הפעם את בגדי הלבן כדי להיכנס להוציא. לא, מזבח הזהב זה לא בקודש הקודשים. זה הוא שם בפנים, לפני אהרון, ליד אהרון, שם את זה בפנים. ולא ימות, מה זה? הכהן הגדול. ולא ימות, אם לא עשה כתקנה, אם לא עשה את זה בדיוק לפי הסדר, חייב מיטה. זאת אומרת, יש לו הקפדה מאוד מדויקת איך הוא עושה את התהליך הזה. פסוק י' ד', עדיין הוא נמצא בבגדי לבן. אחרי שהוא הקטיר את הקטורת, עוד לא סיים, יש לו עכשיו תהליך ארוך.
דקה מן הדקה, מה שנקרא.
דקה מן הדקה, זה מה שהזכרנו, כן. עכשיו יש לו תהליך מעניין של הזעת הדם, ויש לנו על זה ב... אם אתם זוכרים, במוסף של יום כיפור, אומרים אחת למעלה ושבע למטה, וארבע פעמים אומרים שם את כל התהליך, אחת למעלה ושבע למטה. מה זה כל הדבר הזה, איך עושים את זה, מה זה, כאן עכשיו נראה מה בדיוק קורה שם. אחרי שהוא סיים, אמרנו, את הפער החטאת הוא כבר שחט הרי, נכון? מה הוא עושה עכשיו? פסוק י' אומר, ולקח מדם הפער, ויזה באצבעו על פני הכפורת, קדמה. ולפני הכפורת יזה שבע פעמים מן הדם באצבעו. מה הוא עושה עכשיו? עכשיו הוא נמצא הרי בפנים. הוא נמצא בפנים בתוך קודש הקודשים. אז יש לו, הוא לוקח מהדם של הפר שהוא שחט קודם, ויזה באצבעו. מה זה ויזה באצבעו? הזעה אחת במשמע. ויזה זה הזעה אחת. איך הוא עושה את זה? את ההזעה האחת הזו, הוא לוקח באצבע, והוא עושה אחת למעלה. זאת אומרת, הוא שם את היד, הגב של היד נמצא כלפי מטה, והפנים של היד נמצא כלפי מעלה, ויש לו באצבע דם, והוא מזה כלפי האוויר, זה ייפול על הרצפה, אבל כלפי מעלה הוא מזה פעם אחת, אחר כך ולפני הכפורת יזה שבע. חוץ מהפעם האחת הזו הוא עושה עוד שבע, אבל את השבע הבאים הוא עושה הפוך. מה זה הפוך? שהגב היד נמצאת למעלה, הפנים היד כלפי מטה, ומזה שבע פעמים הוא יורד אחד מתחתיו, אחד מתחתיו, ככה שבע פעמים, ואז בסך הכל יש לנו הרי אחת למעלה ושבע למטה. זה פעם ראשונה. ליד הכפורת, ליד ארון הקודש, בתוך קודש הקודשים. זה פעם ראשונה שיש לנו את זה בתפילה שעושה אחת למעלה ושבע למטה. הלאה, פסוק תזוו, קורבן הפר. פסוק תזוו, אחר כך ושחט את שעיר החטאת אשר לעם, והביא את דמו אל מבית לפרוכת, ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר, ויזה אותו על הכפורת ולפני הכפורת. הרי העם הביא לו גם כן שני שעירים, כן? אמרנו שעיר אחד היה לעזאזל ושעיר אחד להשם. אז לשעיר הזה שהוא להשם הוא שוחט אותו. עכשיו יש לו גם את הדם של שעיר החטאת, הוא עושה בדיוק את אותו פעולה שהוא עשה עם הדם הפר, אחת למעלה ושבע למטה, אותו דבר בדיוק הוא עושה בשביל השעיר של בני ישראל. אומר רש"י, אשר לעם, מה שהפר מחפר על הכהנים, מה הוא מחפר על הכהנים אמרנו? על תומת מקדש וקודשיו. מחפר השעיר על ישראל. והוא השעיר שעלה עליו הגורל השם, זה אותו שעיר שדיברנו עליו שהוא עלה בגורל על השם. כאשר עשה לדם הפר, אחת למעלה ושבע למטה. פסוק תזיין, הפסוק הזה בעצם אומר לנו על מה הוא מחפר. אמרנו כבר קודם ברש"י, מחפר על תומת מקדש וקודשיו, זה מה שהפסוק אומר, פסוק תזיין. וחיפר על הקודש מתומות בני ישראל ומפישיהם לכל חטאותם. וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך תומותם. אומר רש"י, מתומות בני ישראל, על מה הוא בא לחפר? על הנכנסים למקדש בתומה, ולא נודע להם בסוף, והם לא ידעו לאחר מכן שהם תמאים. כי אם נודע להם אחר כך אמרנו שמביא קורבן עולה ויורד. כיוון שלא נודע להם, אז מה יחפר? זה הקורבן הזה. שנאמר, כתוב בפסוק, לכל חטאותם, וחטאת היא שוגג. זה נקרא שבשגגה, בלי ידיעה הם עשו את זה. ומפישיהם, מוסיפה התורה ואומרת, אף הנכנסים מזיד בתומה. גם אדם שנכנס בזדון, גם כן זה מגן עליו הקורבן הזה. וכן יעשה אחד שיודע, והוא עשה בזדון, והוא צריך עכשיו להביא גם קורבן, אבל בינתיים מחפר עליו גם העניין הזה. עכשיו יש כאן כבר פעמיים שהוא עשה אחת למעלה ושבע למטה, נכון? כמה פעמים אנחנו אומרים במוסף אחת למעלה ושבע למטה? ארבע פעמים. מה זה הפעמיים הנוספות? הפעמיים הראשונות, איפה הוא עשה את זה? בפנים, בתוך קודש הקודשים. פעם אחת לפר, פעם אחת לסעיר. כאן היה כתוב בפסוק, וכן יעשה לאוהל מועד. מה זה וכן יעשה לאוהל מועד? אומר רש"י. כשם שאיזה משניהם בפנים, אחת למעלה ושבע למטה, כך מזה על הפרוכת מבחוץ, משניהם, אחת למעלה ושבע למטה. אחרי שהוא יוצא מקודש הקודשים, הוא עומד מבחוץ, יש עכשיו את הפרוכת שמבדילה לו, קודש הקודשים מבפנים, הוא נמצא מבחוץ. אז הוא עומד עם הפנים כלפי קודש הקודשים, אבל מבחוץ, ועושה אותו דבר עוד הפעם. אחת למעלה ושבע למטה מאדם של הפר, ואחת למעלה ושבע למטה מאדם של השעיר. השוכן איתם בתוך תומותם, מה הדגש פה בעניין הזה? אומר רש"י, אף על פי שהם טמאים, שכינה ביניהם. זאת אומרת שלא תגיד שאם כהנים נכנסו בטומאה או ישראלים נכנסו בטומאה, אז מה הם חיללו את הקדושה של בית המקדש? אומרים לו, בית המקדש יישאר קדוש גם אם ייכנסו אליו בטומאה. זה נקרא שוכן איתם בתוך תומותם. אם יש טומאה זה שלהם, לא של הבית. פסוק י"ז, זה הפסוק האחרון של שיעור של יום ראשון. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו. וכיפר בעדו ועד ביתו ועד כל קהל ישראל. כשהכהן הגדול נמצא בקודש הקודשים ועושה את הפעולות האלה, הוא נמצא שם לבד ואף אחד לא נמצא איתו ביחד מתי שהוא עושה את היום הזה.